ממשיכים בלימוד הספר הקדוש דברים, מת הקדוש ברוך הוא, בספר דברים, כן, פרק כף ג' מה
זה ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות?
שבע זה ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות. יפה. פרק כף ג' פסוק ח'. פסוק ח' לא תתעה אדומי כי אחיך הוא, לא תתעה מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. כלומר, אף על פי ש הורחקו עמון ומואב, והוא הורחק הממזר מלבוא בקהל השם, אבל אדומי ומצרי לא הורחקו, למרות שהיה מקום לכאורה להרחיק אותם הרבה. הרי אם אנחנו מרחיקים את עמון ומואב רק בגלל שהם לא קידמו בלחם ובמים, ואת מואב על ששכר עליך את בלעם בן בעור, אז האדומי שיצא נגדנו למלחמה היה צריך עוד יותר את העבו, וכן המצרי שהשליך את זכרנו ליאור, אז היה צריך ודאי לתאבו, במיוחד שיצאנו מתומת מצרים, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. ולכן הצורך כאן לתקן, לומר שלא, את האדומי והמצרי אל תתאה, דור שלישי אתה יכול שיבוא בקהל השם. עכשיו שאלה היא, מה זה, מה הסיבה לכך? אז הסברנו כבר בשיעור הקודם שזה שעמון ומואב לא קידמו אותנו בלחם ובמים זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר של מה בכך כשמדובר בעמון ומואב. כלומר, כשמדובר באומה אחרת זה באמת לא דבר כל כך נורא. מה שאין כן שמדובר בעמון ומואב ששורשם סדום, אם הם לא ינהגו כאברהם אז הם ינהגו כסדום, ולכן אצלם יש חומרה יתרה. כן, ככה הסברנו בשיעור הקודם. אבל האדומי והמצרי זה משהו אחר לגמרי. לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. פה מסתתר דבר עמוק מאוד. הרי אחות, על אחות שנאמרו על אחים לא נאמרו כלפי אדומים. למשל, מותר להלוות בריבית לאדומי, למרות שכתוב שאסור להשיך לאחיך. אז כן, יש פה משהו קצת משונה. מותר, אסור לעבוד בריבית לאחיך. מותר לעבוד בריבית לאחיך האדומי. אבל זה מובן, מובן שהאדומי הוא אחיך הלאומי. כאומה הוא אח. במובן הפרטי הוא לא. כן? למשל, כה אמר אחיך ישראל. כן? אתה ידעת את כל התהילה אשר מצאתנו. כך אמר משה כשהוא שלח מסר למלך אדום. כה אמר אחיך ישראל. או גם יעקב, מה אחיך יעקב עם לבן גרתי. אם כן, ישנה אחווה בסיסית בין ישראל לאדום, האחווה הזאת חייבת ביום מן הימים לבוא לידי ביטוי. כלומר, בינתיים יש הרבה מאוד עוינות בין אדום לבין ישראל, אבל ביום מן הימים האחווה הזאת חייבת לבוא לידי ביטוי. כן, מה אתה אומר?
אבל גם לגוי, סתם, לא קשור לאדומי, זה מחלוקת, אם זה מצווה לקחת ריבית או לא.
כן, זה משהו אחר. כן, אבל אתה צודק. כלומר, יש מחלוקת האם יש מצווה לקחת ריבית מגוי או לא. אבל בכל מקרה, מי שילבה בריבית לגוי, ודאי שלא עשה עבירה. לכל הדעות, נכון? מה שאין כן, אם הוא ילבה בריבית לאחיו היהודי, בוודאי עשה עבירה. אז לכן, פה אני אומר, יש פה חידוש. יש פה מישהו שהוא אחיך בלי להיות אחיך. הוא אחיך מבחינה לאומית, הוא לא אחיך במובן האישי. במובן האישי אתה יכול לעלות לו בריבית, במובן הלאומי, אולי לא באמת, אולי תהיה לנו הלכה.
האדום של היום, הנוצרים?
אז זאת, אז מי זה האדום של היום?
מעבר לזה שסנחריב בלבל.
כן, מעבר לזה שסנחריב בלבל. כלומר, אם אתה מדבר מצד ההלכה נטו, אין לנו היום הלכה, למעשה, של אי ביעתו של אדומי בקהל, כי אנחנו לא יודעים מי אדומי מבחינה היסטורית, ביולוגית. אבל הרעיון של אדום, בוודאי שנשאר עד עצם היום הזה. מי זה אדום? זו רומא. מי זו רומא? זו האימפריה הרומית. מי זו האימפריה הרומית? זה המערב. מי זה המערב? זה גם ארצות הברית. זאת אומרת שאדום זה מושג שהלך והתרחב במהלך הדורות. כן? אבל זה, כמי, זה מי שבעצם טוען לבכורה לעומת ישראל, ומה זה מצאנו בהחלט בעולם הנוצרי, שהעולם הנוצרי סובר שהוא תופס את המקום של ישראל. כן? זה כמין גרסה הפוכה של לקיחת הברכה על ידי יעקב, אז יש משהו כזה אצלם. אבל זה אומר שמאחורי העוינות הנוראה והקשה מאוד של כל הדורות בינינו לבין אדום, יש איזושהי אחווה נסתרת. כן, יש אפילו כשעשיו רוצה להרוג את יעקב, כן, עשיו תכנן את השואה והרגה את יעקב, כן, כך הוא אמר. אבל הוא הוסיף לזה שני ביטויים, אחד לפני ואחרי, אחד אחרי, שבאים דווקא בשעת העוינות היותר גדולה להמתיק אותה. איך הוא אומר שמה? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. כלומר, יש פה שני מחסומים מנטליים שעשיו שם לעצמו כדי שלא להרוג את יעקב. האחד שיצחק בחיים. כן? כל זמן שיצחק בחיים אי אפשר להרוג את יעקב. והדבר השני זה שיעקב הוא אחי. שזה מעניין מאוד שאנחנו רואים את זה בתיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית הלכה וצברה מצבורים רבים של שנאה כלפי עם ישראל. אפשר פשוט לקרוא מה שכותבים ראשי אבות הכנסייה נגד היהודים, זה מסמר שיער. בעצם יש פה הזמנה כמעט מפורשת לרצח. מצד שני, התיאולוגיה הנוצרית בעצמה קבעה שאסור להשמיד את היהודים. וזאת למה? אז הם מצאו איזשהו תירוץ תיאולוגי מעניין. הם אמרו כי השפלתם של היהודים הנצחית, השפלתם הנצחית של היהודים, מהווה ראיה לאמיתת הנצרות. כן? כל זמן שהיהודים מושפלים, זה הוכחה שהנצרות אמת. ככה הם טענו. לכן הם צריכים את העד. ככה הם מסבירים, אתם עדיי נאום השם ואני אל. ככה הם מסבירים שאנחנו העדים ההכרחיים לאמיתת אמונתם, ולכן הם מצאו איזשהו תירוץ כדי לא להרוג אותם. עכשיו זה מעניין, כי זה אומר שבסופו של דבר הנצרות הלכה וצברה שנאה, והשנאה הזאת באה לידי ביטוי בסוף בשואה. כן? כלומר, אף על פי שהשואה היא לא יוזמה נוצרית, אבל היא נעשתה בארצות הנוצריות על ידי חניכיה של השנאה הנוצרית לדורותיה. מה? בהסכמתה שבשתיקה. כן, אבל הסכמה, איכשהו. כן, בדרך כלל. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם אם הכנסייה לא הייתה רוצה את השואה, אבל היא זו שיצרה אותה. איפה אנחנו רואים את זה? גם בסיפור של התורה, כאשר עשיו מונע את עצמו מלהרוג את יעקב, אבל הוא שולח את אליפז. ואליפז מנסה להרוג את יעקב ולא מצליח. הוא לא יכול. מדוע? אומרת הגמרא, בגלל שהוא למד תורה אצלו. אז מה זה למד תורה אצלו? זאת אומרת, אנחנו רואים שוב, המחויבות של הנצרות לתוכן הישראלי. התנ"ך בא לנו מהיהודים, אז מה, אפשר להרוג אותם? אבל בסוף אליפז, אז הוא לא יכול, אבל הוא לוקח את ממונו. זה אפשר, כלומר, להפוך את יעקב לשפל. אבל אליפז עוד לא יכול, אבל הבן שלו, עמלק, הוא יכול. כלומר, עמלק יורש את השנאה, ואין לו הסנטימנטים. הוא כבר מספיק רחוק מבחינה משפחתית, כדי שהוא יוכל להרוג. לכן צריך פה שלוש דורות של השחדה, ולכן כשאדום רוצה לחזור בתשובה, ואז הוא מתגייר. צריך דור שלישי לבוא להם בקהל השם. דור שלישי זה כנגד. מה אתה אומר?
עשיו לא יכל להרוג את יעקב. מתי יכל להרוג אותו? רק בחלון זמן שהוא היה באבל על אביו שלא מתואר.
נכון. נכון.
אז כאילו, זה פירוש כאילו...
אני לוקח את פשט הכתוב, כן? יש משהו מאוד מעניין. כתוב, וישקם, נכון? עשיו נשק את יעקב, ויחבקהו, ויבכו. כן? כלומר, יש אהבה. כן? רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידוע כדי מיליטנטי כלפי הגויים, כן? הוא, על הרומאים יש לו איזה חשבון ארוך. הוא אומר, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ומשקו בכל ליבו. מה זאת אומרת? הלכה. מה פירוש המילה הלכה? הרי דווקא אתה בא להגיד לי הפוך מן ההלכה. הלכה שעשיו שונא ליעקב. הלכה בעברית של חז"ל פירושה בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל עשיו שונא את יעקב. אבל יש איזה שעה שבאמת הוא אוהב אותו. באיזה שעה? למה נחמרו רחמיו על אחיו? מה הוא ראה? הוא ראה אותו צולע. אם הוא צולע זה בסדר. כלומר, הוא עבר את השואה, כל הלילה שמה עם האיש נאבק עמו, נגע בכף ירחו, אומרים חז"ל, זה דורו של שמד. אז הוא אומר, טוב, אם ככה תקבל מדינה. הוא מוכן. היה איזה יהודי אחד, דוב שילנסקי, נפטר לפני שבוע בערך. היה יושב ראש הכנסת, יהודי יקר. פעם סיפר שכשהוא יצא ממחנה דחאו, אז הוא היה נראה צל. והוא ראה שהגויים מסביב מרחמים עליו. אז הוא אמר, אני מעדיף להיות חזק ושלא ירחמו עליי. זה אמת. כן, מה אתה רוצה?
אבל אדרבה, לא ראינו שהחיים כן בקורה, הרומאים ירחמו עלינו. הם
הכבידו עלינו
עבודה קשה,
וזה יותר אנטישמי. כן, זה נכון. זה לא תמיד עובד, הסיפור הזה. זה לא תמיד עובד, בסדר. אני מסכים. עכשיו, מה שרוצה לומר, שיש איזושהי ציפייה, שבבוא הזמן, תתברר האחווה הזאת. אבל האחווה הזאת זה לוקח לה זמן. הרב קוק אומר, בשם הגר"א, מביאים בשם הגר"א, על הפסוק, ואת עשיו שנאתי. מה זה ואת עשיו שנאתי? מה זה העת? זה התפל לעשיו. כלומר, כל מה שעשיו הוסיף במהלך החיים שלו, שהוא באמת תפל לו. אבל העצמיות הפנימית, יש שם איזה שורש של אחווה, שבין ישראל לבין עשיו, שיבוא ויתגלה בבוא הזמן. פעם היה זה כומר אחד, כומר אחד שאל את הרב קוק, האם אי אפשר, אתם היהודים לא מוכנים להכיר מבחינתכם, בכל זאת שהנוצרים עשו משהו, בכל זאת יש איזה ערך, לא? אפילו מבחינתה של היהדות. אז הרב קוק ענה לו ש רק אחרי שאורגים 3,000 איש ותוחנים את העגל, אז אפשר לשתות אותו. כלומר, רק אחרי שתתבטל עבודה זרה מהם, אז נהיה מוכן להגיד, ויש לנו הרבה מה להגיד, על התנועה הנפשית העצומה שהייתה לאומות העולם כלפי אלוהי ישראל, שבא לידי ביטוי בנצרות. אבל בינתיים אי אפשר לדבר על זה. בסדר? ולכן זה מה שכתוב שם ברש"י, בפרשת תולדות, כתוב, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. נכון? אז רש"י שם כותב, איני יודע מה מלמדנו. מעניין. כן? כלומר, שכתוב שיעקב יצא לחרן, אל לבן בן בתואל, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו. מה למה הוא לא יודע? כי פשוט. הדברים האלה מיותרים לחלוטין, וכי לא ידענו שרבקה היא האם של יעקב ועשיו, ושלבן הוא האח של רבקה. ידענו את כל זה. לכן אומר רש"י, אני יודע מה מלמדנו. מצד שני זה ממש לא מובן. ברור שאנחנו יודעים מה זה מלמד אותנו. שהרי אנחנו צריכים להסביר איך יכול להיות שמיצחק כזה צדיק, ומרבקה כזו צדקת, יצאו שני הפכים יעקב ועשיו. אז אומר לך, לא, זה בגלל שלבן הארמי הוא אחי רבקה. ולכן, כיוון שהוא, לבן הארמי הוא אחי רבקה, לכן כי הם יעקב ועשיו. כלומר, יש איזה משהו ארמי, איזה שורש ארמי שעדיין לא יתברר, ושבא לידי ביטוי בעשיו. כמו שכתוב, והי יצחק בן 40 שנה, ביקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. חזרה משולשת על הארמיות של רבקה. אז אני אגיד שמשהו, וגם ויעתר לו ולא לה. אבל יש משהו אצלה שעדיין לא יתברר. וזה בא לידי ביטוי, אחי רבקה, לכן יהיה מיעקב ועשיו. אז רש"י יודע מה זה מלמד. אלא מה? רש"י יודע מה זה מלמד, הוא לא יודע מה זה מלמדנו. כלומר, אני יודע טוב מאוד מה אתה מתכוון, אתה הכתוב. מה הכתוב רוצה לומר? שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. זה בעצם מה שהכתוב אומר. רש"י אומר, ככה אני לא יודע מה מלמדנו. כי הרי בזמן הגלות אסור לדבר על זה. מובן? זה אחר, אני לא יודע מה מלמדנו. כן. כתוב שהרבנים דומים לאחים,
רוצים לזה שעשה להם סדר גמור, זה יעקב שעשה כזה
שמשתתף. אפשר להגיד משהו כזה, כן, שעשה מלך לפי הטבע. אז אם ככה, אנחנו רואים פה בכל זאת רמז, לא תתאה ואדומי כי אחיך הוא. לא תתאה, לא כתוב שצריך לאהוב אותו, אין מצווה לאהוב את האדומי. אבל יש איסור לתאהוב. לא תתאה מצרי כי גר הייתה בארצו. זה כבר, זה אפילו כמעט ציני מה שכתוב כאן. הוא עשה לך טובה, נכון? גר הייתה בארצו. זה נכון, בהתחלה היינו רעבים, לא היה מקנה, לא היה מראה למקנה. היינו צריכים... לא הייתה ברירה. ירדנו למצרים, והפרעה עשה לנו ג'סטה, נתן לנו את ארץ גושן.
אבל אם... זאת יוסף,
נכון. זאת יוסף, בכל זאת פרעה הסכים, נכון? יש משהו, נכון? כתוב שאפילו יעקב בירך את פרעה, לא. למה לברך אותו? סימן שהם ראו לברכה, באיזושהי צורה. אבל מה שקצת קשה זה ההמשך, כן? הרי כל הבן הילוד, היור התשליחו, וכל הבת החיון, תוכן מבינים תיתנו, והיו כוש שוטרי ישראל, כל הדברים האלה לא...
זה קצת זמן.
אז מה אם זה קצת זמן? אבל בכל. אבל זה נורא, תגיד, זה כמו שתגיד, זה כמו שתגיד, לא תתאהב גרמני, זה רק לא השואה, כמה זמן זה? זה קצר.
300 שנה,
צריך להבין, הכתוב הוא לא פשוט לחלקל, כן? צריך להבין אותו. טוב, האם בגלל זה לוקחים כל מנהיג אומה ליד ושם כדי שעשיו ירחם עלינו? ומדוע אחרי שואה מרחמים עלינו? ומה הבעיה בזה? זה כנראה, לוקחים אותו ליד ושם כדי שעשיו ירחם עלינו, זה נכון. יש אגב בזה בעיה שאנחנו משדרים כל הזמן שהצדקה האידיאולוגית מוסרית של המדינה זה השואה. וזה חמור מאוד, כי אגב, הנשיא אובמה של ארצות הברית, הוא השתמש בזה, נגדנו. הוא אמר, אתם מבססים את זכותכם על ארץ ישראל, על השואה, ויש משהו אחר שסובל גם כן. בלבד שההשוואה היא מזעזעת, אבל יש, כלומר, זה לא טיעון נכון. שמדוע אחרי השואה מרחמים עלינו? כי מרחמים על המסכנים. ומה הבעיה בזה? כן, זה לא טוב שמרחמים עלינו בגלל שאנחנו מסכנים. טוב, אז אם כך, אני רוצה לחזור לנושא של גר היית בארצו. אפשר לומר שמצרים עיצבה את הזהות היהודית. כלומר, מי אנחנו? אמרנו את זה בכמה פרקים בגבורת השם. אנחנו תשליל של מצרים. כלומר, אתה רוצה לדעת מה זה ישראל? תסתכל על מצרים. תעשה הפוך. אתה רוצה לדעת מה זה מצרים? תסתכל על ישראל. תעשה הפוך. כלומר, זה אומות המגדירות זו את זו. כמו שראינו שנקראת קור הברזל. הקור... זה התבנית שבתוכה יוצקים את הברזל. אז אנחנו כמין ברזל או מתכת, לא משנה, או זהבי, כן, אומר המדרש, הספרי, כמו זהב, שהזהב מקבל את הצורה של התבנית. מעניין, מאז גלות מצרים לא היה לנו מצב כזה שהייתה לנו גלות אחת. היה לנו הרבה גלויות, זאת אומרת, כשיצאנו לקראת חורבן בית ראשון, היה גלות אשור, בבל, מצרים. בבית שני כבר היה יוון, וגם לא סתם יוון אחת, היה יוון צפונית ודרומית, ופרס, ואחר כך אדום וישמעאל. זאת אומרת, מעולם לא קרה שעם ישראל כולו נכח בתוך אומה אחת בלבד, חוץ מאשר במצרים. עכשיו, מדוע לא היינו באומה אחת בלבד? כי אי אפשר שהזהות הישראלית תוסבר על ידי האינטראקציה עם אומה אחת בלבד. זה היה צובע אותנו בצבע מיוחד. ואנחנו הרי כלליים. אבל מצרים כן קיבלנו את הצורה. אבל מצרים זה שורש כל האומות, זה שורש כל התרבויות, כל המלכויות, זה מתחיל משם. אז אפשר להבין שהיינו באומה שהיא שורש כל האומות. מכאן העוצמה האדירה של מצרים. אפשר לראות את הדבר מאוד מעניין בפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו בתורה, והראה בו ושלח. בשמות גם, ארבע פרשיות, שבהם הקדוש ברוך הוא משקיע מאמצים, היא אומר, אדירים. בשביל להשיג דבר אחד, את ההסכמה של פרעה. כן? אפשר היה להוציא את ישראל ממצרים. פרעה יעשה בעיות, אני הורג אותו על המקום. משתיק אותו, לא משנה מה. פתאום, לא, יש מסע ומתא, צריך לדבר. ומי מדבר עם פרעה? הקדוש ברוך הוא. הוא שולח שליח. אבל זה הקדוש ברוך הוא, שמנהל מסע ומתן עם פרעה. אתם רואים איזה אדם עצום זה. זה ראש כל האנושות. טוב, אז לכן לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. מה ההבדל בין לא תתעב לבין לא תשנא? לא תתעב, תיעוב זה יותר חריף משנאה. כן. איך הרב יודע שכשרשי כותב לא ידעתי, הוא כן יודע. ומטעמים דיפלומטיים לא כותב הפירוש מפני הסכנה. זו ספקולציה. כשרשי כותב לא ידעתי, הוא מתכוון ללא ידעתי. הבעיה היא שדברי רשי שאני הבאתי, זה לא הדברים האלה. אני הבאתי דברים, אני לא ציטטתי בכלל. אני לא יודע בכלל אם רשי כתב באיזשהו מקום לא ידעתי. זה לא מה שרשי כותב. אם היית שם לב למה שאני ציטטתי, לא היית שואל את השאלה המשתלחת הזאת, המטריסה הזאת. אני אמרתי שרשי כותב, איני יודע מה מלמדנו. אז המילה, יש פה תוספת, והמילה מדי, נו, סימן שרשי יודע מה הוא מלמד. חוץ מזה שבאמת, אם זה רשי שם מתוך ענווה, הוא אומר, פה אני לא יודע. אז אני צריך לכתוב את זה על כל פסוק ופסוק. כלומר, מצאנו שיש הרבה פסוקים שרשי לא פרש. אז מה, אז רשי גם בוא יכול היה לא לפרש. לא יודע, וזהו. כן? שלום, חוץ מזה שכך קיבלתי מרבותיי. טוב. הלכה למשה מסין. שלום רבנו. על הקשר בין אחים. הרב רגיל להסביר שהבן רוצה להרוג את האח כיוון שהפך אותו לאח. לפי זה מגיעים לאבסורד שהבן רוצה אח כי הוא לא רוצה אח. אית דגרסה, הבן לא רוצה אח ולכן הוא רוצה אח. בוקר טוב לכולם. זה לא אבסורד, זאת האמת. טוב, כן, בבקשה. כן.
מה
שאתה
אומר דור שלישי ומה זה לבוא בקר השם?
דור שלישי הכוונה שאם מצרי מתגייר הוא לא יכול להתחתן עם יהודי, זה כן לבוא בקהל השם, הוא לא יכול להתחתן עם ישראלית מלידה, אבל הוא יכול עם מצריה, הוא יכול עם ממזרת, גיורת וכדומה, נתינה, שפחה וכו'. כן,
כל העניין בגדול זה הכרת הטוב.
נכון, הכל העניין בגדול זה הכרת הטוב.
השאלה, לא נסחפים יותר מדי בהכרת הטוב הזה. זה שעשו איזה משהו קטן, צריך לשאול אדם כל החיים, כל הדורות. ראינו, מי שציל את יעקב, הקדוש ברוך הוא בלבן. למה אמרו לי שעבר חיים מדבר עם יעקב טוב? למה? שלא יהיה לו הכרת הטוב, יצטרך להיות משועבד לו. אבל זה בלתי אפשרי, זאת אומרת, גם לא נתפס. אבל אדם עשה פעם טובה קטנה, אתה משועבד לו כל הזמן.
רגע, אני מבין. אתה אומר כך, אם זה טובה קטנה, אז למה באמת להיות משועבד לכל הדורות בהכרת הטובה? אבל כאן זה משהו אחר. פה זה טובה גדולה שהם עשו. הם הולידו את ישראל.
גם
דוד המלך זה כמו שההורים נותנים את החיים.
גם דוד המלך בתהילים קורא לו אלופים יהודאי על שתי מילים.
כן, אבל לא משועבד לו. זה בו כבוד. רגע, אבל פה פסוק, אני לא יודע, פסוקים בתהילים קצת קשה, אני עכשיו לא בחומש. בחומש אצלי כתוב שגר היית בארצו. אם אני מבין גר היית בארצו, זה קצת יותר מאשר טובה. זה הכוונה שהם לא, תקשיב. זה הכוונה שהם יצרו אותה. זה כמו שהאימא יוצרת את הבן. לכן, פה הכרת הטובה אין לה גבול. היא נצחית. מובן? גם אימא מרשעת, זאת אימא. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליף את זה.
לא שומעים.
אני יכול להחליט שאשתי היא לא אשתי. אפשר להתגרש. אבל אני לא יכול להחליט שאימי לא אימי. אז אני לא יכול לכתוב את ההיסטוריה מחדש.
אבל לא שומעים לה.
לא שומעים לה.
לא חייבים לשמוע
לה. לא חייבים לשמוע, אבל לכבד, כן.
אה?
אבל לכבד.
לא יודע מכבד.
הכרת הטוב. יש הכרת טוב, גם אם אתה לא חייב בכל דיני כיבוד, לכל הפרטים שכתובים בשולחן ערוך, אבל דין של אהבה, כלומר של הכרת הטובה, מצד דרך ארץ, הפשוטה. שמי שנתן לך את החיים, אתה צריך להכיר לו טובה על זה, זה כן. אין מה לעשות. יש ספר אהבת חסד של החפץ חיים. שם בהקדמה הוא כותב שכיבוד ההורים זה עוד לפני ההלכה. כי הוא אומר זה דבר שהוא בטבע. לכן הוא אומר שאפילו גויים חייבים בזה. כן? מה אתה אומר?
אנחנו לא עושים פה בעצם איזשהו... הרי מצרים, מה שהם רצו בעצם זה להרוג את עם ישראל. כל הבן מהיורות השליחו, רצו להרוג את זה. זה שבדיעבד יצא מזה משהו טוב, או... לא משנה בדיעבד לכתחילה, אבל הכוונה שהמצרים זה להרוג אותם. אתה עכשיו בא ואומר להם תודה על זה. אפילו שיצא מזה משהו טוב.
זה
משהו
יחד,
הייתה מזה משהו טוב.
אני אסביר לך משהו. אני הבנתי את השאלה, שאלה נפלאה. אתה אומר, סך הכל, יצא משהו טוב מזה שהיינו במצרים, אבל הם התכוונו להרוג אותנו. כל פסיכואנליסט מתחיל, יגיד לך שהאימא רוצה להרוג את הילד. אגב, זה כך גם בטבע. יש בעלי חיים שאוכלים את הוולדות שלהם. אלא ש... מה? גם בני אדם. אלא שיש... איך הם עושים את זה בני אדם? כן, הדיכאון שאחרי הלידה וכו'. יש גם דברים כאלה. אלא מה? שיש הזרמה הורמונלית בלידה של, שגורמת להם לאהוב את הילד. שאם לא כן הייתה הורגת אותו. זאת אומרת שזה שהם רצו להרוג אותנו זה בטבע הדברים. זה מטבע העובדה שהם מולידים אותנו. וכשהם מולידים אותנו, אז הם מולידים את מי שעתיד להחליף אותם. לכן הניגוד הזה הוא מובן. לא בא להצדיק, אבל אני מסביר שהוא מובן. ומעבר לעוינות העצומה הזאת, יש גם זה שהם ילדו אותנו.
כן? זה נקרא שלהכיר להם טובה על זה?
כן, להכיר, לא, לא כתוב להכיר להם טובה, לא לתאב. לא לתאב, כי יש שם דבר אמיתי. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מנקודת האמת הזאת. ואם אתה תתעלם ממנה, אתה מחסיר משהו מעולמו של הקדוש ברוך הוא.
לא תתעלם, לא
תסתור במצרים. אז זה נקרא לא תתעב, נו, זה מה שכתוב.
אבל
אתה חיסות אותם ב... לכן אתה מחכה שלוש דורות, מה, הם לא יכולים להתגייר? מצרי רוצה להתגייר, הוא לא יכול. הרי גם לפני דור שלישי הוא כבר יכול להתגייר, הוא יכול להצטרף למניין, רק שהוא לא יכול לבוא בקהל, זה הכל. כן, בבקשה, איתן.
יש מישהו שכן מותר
לתעב? האם יש מישהו שמותר לתעב? כן, עמלק, מותר לתעב.
למה
לא?
אתה צריך להרוג אותו,
לאהבת מוכן. בסדר, אבל אתה לא חייב לאהוב אותו גם. אתה מלא.
יש לך להרוג,
אתה צריך להרוג. לא, אתה לא חייב שיהיה לך רגש של שנאה כלפיו, זה נכון, אבל גם אין איסור. כן, בבקשה. הגדרה של מצרי שריון, ומישהו
דחקוד...
הגדרה של מצרי של היום. זה מעניין, על זה אומרת ההלכה בגמרא, שבא סנחריב, הוא בלבל את כל האומות. אז אין לנו היום את האיסור הזה. אף על פי שמבחינה, נגיד, היסטורית, יש המשך למצרים הקדומים, מה שנקרא הקופטים במצרים. זה העדה הקופטית, הם צאצאים ישירים של המצרים הקדומים, אף על פי כן לא מצאנו בהלכה שיש איסור לצרפה. מדוע מצרים הם התשליל שלנו, ולא עמלק, שהוא גם הפך מאיתנו? עמלק הוא הפך במובן הזה שיש לו ניגוד אנטיתטי. זה ניגוד אונתולוגי, מוחלט. זאת אומרת, הוא אנטי ישראל במובן של השלילה. הוא שולל את מציאות ישראל. לעומת זה, מצרים, זה לא השלילה, זה ההופכיות. זה משהו אחר. ההופכיות זה תוכן חיובי, מול תוכן חיובי הופכי. זה משהו אחר. לכן יש שם, יש משהו, יש מה להעריך שם. גם מבחינה היסטורית, המצרים פיתחו תרבות, מדינה וכדומה. עמלק זה יש שודד במדבר. משהו אחר לגמרי. זה מי שאין לו מעצמו כלום. שגם לא מסוגל, לא יצרני, הוא חי מהביזה של אחרים. זה כמו ההבדל בין חיידק לווירוס. החיידק עם כל משהו מזיק, אבל יש לו חיים משלו. הווירוס... כל קיומו זה הנזק, ולכן ברגע שהוא מזיק הוא גם מת. אתם יודעים איך וירוס עובד? אתם יודעים איך זה וירוס? וירוס זה עשוי משני חלקים, בעצם שתי מולקולות. שתי מולקולות ענק, יש מעטפת חלבונית, ובתוך זה איזושהי מולקולת RNA גדולה מאוד, זה בעצם מזרק. ברגע שהווירוס נתפס בדופן של התא, הוא מזריק את ה-RNA שלו. הוא מתרבה שם, אבל בזה הוא מת, הוא התפרקה החבילה. המעטפה נשארה בחוץ, ולא משמשת לכלום. וה-RNA הפך להיות חלק מן התא החדש. אין יותר כלום. אז זה עמלק. לעומת מצרים, שזה אם תרצו לדמות את זה, דימוי, כן? החיידק.
החיידק יותר מסוכן.
לא.
בגושי.
יכול להיות, אז בסדר. שלום כבוד הרב, איך? למה רש"י לא אומר על אחי רבקה? שרוב בנים דומים לאחי האם, הרוצה לישא אישה יבדוק באחיה. טוב, קודם כל, זה צודק שרשי לא יביא את זה, בגלל שאם הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, אז יעקב היה צריך לא להתחתן עם רבקה. אז לכן רש"י לא יכול להביא את זה שם. הוא יכול להביא את זה בפרשת וערה, ששם מדובר על אלעזר, על אהרון שנשא את אלישבע, אחות נחשון. שתיים, הרב... מה?
כמו המקרים
שפעם
ראשונה זה עוד לא בעיה, ואחר כך...
יכול להיות, אפשר להגיד את זה. שתיים, הרב יכול לצעוק על החבר'ה בחוץ שמרעישים בחוץ. שבת שלום וחודש מקסים לרב וכל עם השם. אני לא יודע איפה יש חבר'ה שמרעישים בחוץ, אולי זה היה כשאתה הקלדת, בינתיים זה נרגע. מדוע ימי השובבים קשורים לפרשיות דעתה? האם קשור ליציאת מצרים, מדוע זה נקרא, זה דווקא בחורף. טוב, פרשיות השובבים הן פרשיות שבהן מתקנים את פגם הברית. פגם הברית הוא זה שהביא, פגם הברית של אדם הראשון, לפי הקבלה, הוא זה שהביא אותנו לשעבוד מצרים. ולכן דווקא פרשיות שמות ובעירה במיוחד, אבל כל פרשיות שובבים תת, הן שייכות לתיקון הברית, וזה דווקא בחורף, כי החורף זה הזמן שבו האדם גולה מן השדה, וזה דומה לגלות קצת. למה כל אמא רוצה להרוג בנה? הרי זה הפך ההרגשה הטבעית של הורות. ומה הקשר שלהם לזה שהיא קובעת את נשמת הבן לחוק או לחלק הבנה מישראל? פשוט מאוד, האם רוצה להרוג את בנה בגלל שהוא הופך אותה מעתיד לעבר. אישה בהיריון מתהלכת לפנינו, כולם שמחים, איזה יופי, את חתיכת עתיד מהלך. כולם אוהבים את זה, כן? איזה יופי, באמת, בשעה טובה, שיהיה במזל טוב, נפלא, מגדילה את המשפחה. הופעת את מרכז העולם. אחר כך איפה העתיד? והריסה מבקש את החלף שלו, רוצה החלפת חיתולים. ואיפה אני? אני כבר הפכתי לעבר. אני שייך לדור הקודם. זאת אומרת, דווקא הצלחת מאווייה, זה מה שפוסל אותה. ולכן היא צריכה להביא קורבן חטאת אחרי הלידה. חזל אומרים, יש לה חטא בלידה. מה החטא? שהיא נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבעלה. עכשיו אפשר להגיד למה היא לא רוצה להזדקק לבעלה יותר? בגלל הכאב. אבל מה?
כזה דחוק
להגיד. דחוק. זה כואב באמת? לא יודע.
אבל היום זה לא כל כך.
ראיתי כמה פעמים לידה, לא ראיתי שזה כואב. לי. עכשיו...
לא צריך לראות, צריך להרגיש.
אבל מה שכן, זה כנראה הנקודה הפסיכולוגית הזאת, כן? שיש איזו עוינות סמויה. אבל זה נמצא בעומק התת-מודע. ההרגשה הטבעית של ההורות זה התגברות על הנטייה הטבעית הזאת. כלומר, זה כשאדם הופך להיות נותן החיים, אוהב להעניק חיים לזולתו. עכשיו, למה האם היא זו שקובעת את נשמת הבן לחוק מישראל? פשוט מאוד. השייכות לעם ישראל זה שייכות לאומית. שייכות לדת זה שייכות דתית. מה שלאומי זה טבעי, מה שדתי זה שכלי, חוכמתי. הקשר שלי עם אמי הוא קשר טבעי. מדוע? כי הבן, לפי ההלכה, הוא ודאי בן של אמו, והוא בן של אביו מצד החזקה. החזקה זה כבר חשיבה שכלית. השכל אומר שזה הבן של אביו מצד חזקה, רובה וכדומה. לפי התשובה של המצרים והלידה, אפשר לעשות הקבלה לגרמנים, גם הם התכוונו להרוג אבל הביאו לגאולה פיזית של ישראל. יכול להיות שיש משהו דומה לזה. יש אגב היום צאצאים של נאצים שרוצים להתגייר. שלום, שלום כבוד הרב. אחד, לא המצרים אסורים עד שלוש דורות, ולא הערב רב לא היו מצרים? לא, לאו דווקא. יכול להיות, חוץ מזה, אם היו מצרים, אז מדובר, הדור ההוא, כן, יכולו לבוא בקהל. הפלסטינים, הרי זה כתוב בספר דברים, הרבה זמן. הפלסטינים או הבדואים, אין להם מעצמם כלום, לא יצרנים, רק להרוס אותנו. האם הם לא מתאימים להגדרת עמלק? יעיין הכבודו בפרשת חוקת, בדברי רש"י, על הפסוק וישמע כנעני מלך ערד. על הפסוק אם נתון תיתן את העם הזה. כולי פליאה שהרב שניחן בחוש הומור מפותח במיוחד. איפה הוא? לא הבין לא הבין שהאבסורד לגבי האחים לא היה אלא הלצה במשחק המילים בין רוצה אח לרוצה אח, כך שלא היה במה להתייחס עניינית לשאלתי, אלא רק לקרוא ולחייך. עכשיו, אני רוצה שתבין משהו. יש לי חוש הומור יותר חזק ממה שחשבת. כי אני הבנתי שאתה מתכוון להלצה, וחלק מחוש ההומור זה להתייחס אל בדיחה כאילו שהיא רצינית. אז זאת אומרת שפה יש עוד...
אז אין חוש הומור.
הלך עליו.
אתה לא חושש לקבל הרבה מיילים עכשיו בעקבות מה שאמר על הלידה עם האישה עם הכאבים?
האם אני לא חושש לקבל הרבה מיילים על מה שאמרתי בדבר האישה? קודם כל אני יכול להפנות כל מי ששולח מייל לספרי פסיכואנליזה, זה לא אני המצאתי את זה, כל הפסיכואנליזה מלאה בזה. דבר נוסף, מה, אני המצאתי את דברי חז"ל שהיא נשבעת שלא תזדקק לבעל?
זה כן.
עכשיו, ג' שישלחו מיילים, המחשב סובל הכל. אני רוצה להגיד לכל שולחי המיילים שבשלושה ימים האחרונים המחשב שלי מעט הרבה, כנראה שיש לו עומס גדול. אז, וגם לא תמיד אני עונה. טוב, אם זה רק מיילים זה בסדר. היום התגלה שמייל זה יכול להיות גם קטלני, בפייסבוק הוא קטלני. כן, מה?
מה?
כן, נשמע בחדשות. טוב, טוב, אז נמשיך עכשיו לפסוק י' א'. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה. אתם שמים לב עד כמה שהדברים תואמים את ההנחה, הבסיסית שאמרנו על כל פרשת כי תצא. שכל פרשת כי תצא, כל כולה, זה מצוות השייכות לתיקון הברית. בצורה זאת או אחרת. הנה, בוא מקרה גם כן, של מקרה לילה. אופייני לתיקון הברית.
לא דילגת על פסוק
י'? פסוק י', אתה צודק. דילגתי עליו. זה לא בסדר. טוב, בואו נקרא. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. מה זה דבר רע? הרי אם אני יוצא למחנה, אז זה ברור ש... אני נשמר מכל דבר, אבל בשביל מה אני יוצא למלחמה? כדי להיחשף לסכנות? לא, ודאי שאני נשמר. לכן חז"ל אמרו ש... ונשמר מכל דבר, אז מכל דיבור. איזה דיבור? ניבול פה. הרמב"ן אומר כי דרכם של יוצאי המחנה, של חיילים במלחמה, לקלל. אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, אבל כנראה שהרמב"ן הכיר חיילים בזמנו.
מה? מה הוא מרב המקובל שעשו
אותנו בסופו של מה שככה? אני לא יודע, אני מדבר, אני לא יודע, אני לא ראיתי...
שבעת המקובלים שבאו אחת...
לא יודע, עכשיו, אבל ככה כנראה הרמב"ן יודע שחיילים יש להם נטייה לקלל, ולכן דווקא התורה מזהירה בדבר הזה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? שאם התורה, אם חז"ל אמרו ש... ונשמרת מכל דבר רע, זה ניבול פה. אז משמע שהם ידעו שבמלחמה האדם עשוי לקלל, ושזה עשרה מיליות מצווה מיוחדת. לא אמרו בגלל זה, אל תלך לצבא. אגב, אני מכיר חייל שחינך את כל היחידה שלו לקללות אלטרנטיביות. למשל, צבא ארור. כן? כן, כל הבסה בצהל, וכדומה. כן, כל מיני ביטויים אלטרנטיביים לקללות מסוג אחר. אחרי שהוא גמר לחנך את כל היחידה, העבירו אותו ליחידה אחרת. כן. מה?
שיחנך שם.
שיחנך שם ולא אותם.
יש לנו זהירות מאוד מותרות. אפשר לכלב להגיד כלב בן כלב, אז פסקוצים עובדה.
כן, יש כללות מותרות, ודאי. כן, ודאי. לעזאזל, למשל. טוב. בגלל שניבול הפה, זה מסביר הרמח"ל, אתה שואל למה זה קשור לתיקון הברית, הוא אומר זה ערוות הדיבור. כמו שיש ערווה גופנית, יש ערווה של הדיבור. אז הערווה של הדיבור היא גם כן פגיעה בחלק היותר נכבד של האדם, זה דיבור יותר מגופו. מה הרב אמר על ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב בקשר להלכה שלא הכוונה להלכה? מה אני אמרתי? בדיוק כמו שאתה מצטט. שכשאומרים הלכה, הכוונה בדרך כלל. זה, כן, אתה הבנת נכון מה שאמרת.
הברית.
כן, הברית, כן. כי יהיה בך איש. אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. עכשיו, מי זה אגב? מהסמיכות של הפסוקים גם אפשר ללמוד משהו. שמאיפה בא טומאת הגוף? מהערעורים ומהדיבורים. גם זה בא. כן? זה לא תמיד. זה גם יכול להיות על דרך הטבע. כן? הרי... יש מערכות, יש מערכות פיזיולוגיות שגורמות שיש טומאת קרי מדי פעם, ושטות היא להיחרד מזה. כי בטבע הנפש להיכנס לחרדה מסוימת מפני הטומאה, ואפילו רגשות אשמה. אז בדבר הזה, אם מדובר שזה על דרך הטבע, אין פה מה לעשות מזה עניין, אלא שצריך טהרה. כן. ויצא אל מחוץ המחנה, לא יבוא אל תוך המחנה.
איפה זה כתוב שאדם שיש לו...
מה?
רגיוני, אבל איפה זה כאילו כתוב? אתה בדרך כלל מתארים שמי שיש לו קרי לילה, ובין כאלה, זה דבר אסור לגמרי, זה חמור מאוד.
מי שיש לו קרי לילה זה החמור, מה הוא יכול לעשות? זה לא שמעתו בכלל. יעיין הכבודו בספרי ברסלב, שירבו לדבר על זה, שרבי נחמן היה צוחק על החסידים שלו שהיו נבהלים מזה. הוא עושה מזה צחוק, ואומר שזה רק כתינוק המשתין במיטה. ככה היה אומר.
תהליך טבעי
כאילו. כן, ככה היה אומר רבי נחמן ברסלב. למה אני מביא לך דווקא את רב נחמן? כי אתה אומר, הוא אצלו הברית, זה משהו. אז אתה רואה. אפילו הוא.
אמרנו,
כאילו יש איזה תהליך טבעי שאמרנו את זה. זה ברור. זה ברור שהאדם צריך להשתמש בכוח המיני שלו באופן המותר. אבל אני אומר, יש דברים שהם מערכות פיזיולוגיות. והשטות היא שהאדם ייכנס להרגשת אשמה בגלל הדברים האלה. כמובן שאם הוא זוכה שהוא לא רואה קרים מימיו, זה טהרה מיוחדת. מכוח הקדושה שלו, אז הוא גם זוכה שהוא לא רואה קרים. בסדר. כן, בבקשה.
טוב שהם רואים ביום כיפור וכדומה,
יום כיפור.
כל השנה.
כן, כי ביום כיפור, אז זה כאילו נתנו לו סימן. כן? אגב, יש איזה דבר מעניין. אחד מעשרה ניסים שהיו בבית המקדש, זה שלא הרע קרי לכהן גדול ביום הכיפור.
הוא הולך כל הלילה, לא?
אז מה כל כך יש להתלהב מזה? איזה מין נס זה? הרי עברי קרה לו קרי בכל יום.
לא, הוא היה
ער
כל הלילה.
אלא, וגם היה ער כל הלילה, אז מה כל כך מתלהבים מזה שלא היה לו קרי ביום הכיפור? התשובה היא שדווקא מרוב ההתרגשות של יום הכיפורים, שהוא הולך להיכנס לקודש הקודשים וכו', דווקא אז הוא עלול להיכנס למצבים כאלה. כן. ולכן היה נס בזה. מדוע הסכיזופרניות, הסכיזופרניות רוצות להרוג ולדן? הרי הרב אמר שזה רק בתת מודע הרצון להרוג. טוב, אז סכיזופרניה זו מחלה. מחלה זו מחלה. אנחנו לא דנים על מחלות. כן. מה? אני לא זוכר איפה זה כתוב. זה רבי נחמן, ראיתי זה כמה מקומות. רבי נחמן היה עושה מזה. ועל כל פנים, יש פה בעיה שהוא לא טהור. מדוע הוא לא טהור? הוא לא טהור בגלל שהטומאה זה כל אובדן חיים. למשל, מת. זה אדם שהיה חי, והוא איבד את החיים. אז עכשיו הוא מתאמה. כי אין דבר יותר תאמה מאשר אובדן החיים. אישה יולדת, היו בקרבה, בתוך גופה חיים, החיים האלה עזבו אותה, אז יש טומאה. אז כמו כן גם מקרה לילה, פוטנציאל החיים הלך לאיבוד, לכן יש טומאה. כי יהיה באיש, יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. ויצא אל מחוץ למחנה. לא יבוא אל תוך המחנה, והיה לפנות ערב ירחץ במים. וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. על מה מדובר? לא מדובר על מחנה שלנו. מדובר על מחנה צבא שבו נמצא ארון הברית. דבר מעניין. היו יוצאים למלחמה עם ארון הברית. עכשיו, זה לא פשוט הסיפור הזה. ארון הברית בדרך כלל איפה הוא? בקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא מקום סגור במחיצות ובילון. מכל צדדיו, היא תקרה ורצפה. אין אדם רגילה להסתכל שם. זה מקום מופנם, מוצנע, פנימי מאוד. וכאן לוקחים את הארון ושמים אותו בין כולם. כולם רואים אותו. מה זה אומר? זה אומר שמחנה ישראל הוא קודש הקודשים באותה שם. ולכן גם הזהירות המיוחדת של החיילים שצריכים לשמור את עצמם מן הטומאה. כן.
הוא בעיה... אסטרטגית מאוד ברורה, כאילו, החייל יוצא מהמחנה, הוא נסתף לכל מיני סכנות.
הוא לבד.
הוא נחשף לכל מיני סכנות.
כן, יש פה מלחמה.
אם אתה מדבר שזה בפיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה הכל. מדובר באופן שאין בזה פיקוח נפש, וכי צריך לומר, פשוט.
קודם כל
זה ללחוץ צבא. זה ללחוץ צבא, אבל לא כל פעם המחנה, יציאה מן המחנה היא קורה בפיקוח נפש, לא תמיד. תלוי איך, אפשר לסדר את זה. מה הרב התכוון לעמלק שהתחפש לכנענים? האם התכוונת שפלסטינים ועוד מתחפשים למשהו אחר, אך באמת הם עמלק? אני אמרתי, התכוונתי לומר ככה. שיש לפעמים כוונה עמלקית שמתלבשת בשיח כנעני. השיח הכנעני הוא לאומי. כלומר, אנחנו נלחמים על אותה אדמה. אלא כנענים רוצים את ארץ כנען, גם אנחנו רוצים את ארץ כנען, אז נלחמים. ויש קדמות טענה, יש קדמות טענה לאומית נגד ישראל. זה הרבה יותר פוליטיקלי קורקט מאשר להגיד, אנחנו רוצים להשמיד את היהודים באשר הם. לכן שמה רשי מביא שלפעמים המלכי מתלבש או מדבר בלשון כנען. זאת אומרת שיש כוונה מלכית עם שיח כנען. זה מה שהתכוונתי. לא התכוונתי לומר שהם המלך, כי המלך הוא גם המלכי וגם מדבר בהמלכית. זה משהו אחר. אבל זה על הגבול. טוב. איפה אנחנו? כן, אה, כן.
המילה מקרה.
כן.
אני יודע שזה גם קשור לקרחה בדרך וקור.
המילה מקרה אינה כתובה פה. פה יש מילה אחרת. מקרה.
זה לא קשור ל...
לא, זה חשוב. אם זה המקרה, זה מקריות.
כן, זה מה שחשבתי. כן. זה קרה משהו מקרי בלילה.
כן, לא, אבל מקרה, הכוונה, זה יכול להיות או... משון, מה שקרה בלילה, מקרה, מם, זה פה מם השימוש. זה לא חלק, כן? זה יכול להיות מקרור הלילה, מקרירות הלילה, מקרה לילה. אוקיי? טוב. פסוק, לכן יש פה הלכה, שכיוון שהמחנה הפך להיות כל כולו קודש הקודשים, לכן יש זהירות בתומה. זה מראה את העוצמה של מחנה ישראל בשעת מלחמה. בשעת מלחמה, הקדושה עוברת אל המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה. מה זה יד? מה? יוד בית. אני קראתי את יוד בית. אני קראתי אותו במפורש. אני אפילו יכול להתערב איתך על זה. כמה אתה שם? לא פירשתי. זה נכון, זה מובן, נו. זה דיני תומת ערב שמש וכו'. כן, כלומר, רגע, מתי הוא צריך לטבול? אחרי הצהריים, נכון? לפנות הערב. נרחץ במים. כלומר, לא בלילה, אלא ביום. וכבוע השמש יבוא אל תוך המחנה. זאת אומרת, הוא צריך לעבור מיממה אחת ליממה אחרת.
מה
לזריחה? מה? לזריחה? איזה זריחה? איזה נעל?
מה זה בוע השמש? מה זה בוע השמש?
מה זה בוע השמש?
בוא השמש, זה פשט,
הרפיים הולך לפשט. בוא השמש זה שקיעה.
לבוא?
כן, לבוא פירושו בעברית להיכנס. מתי השמש נכנסת? היא נכנסת בשקיעה. יש וזרח השמש, ובא השמש. נכון? פסוק בקהלת. אני הולך לפי הפשט, כפי הנחייתך. כן, מה?
למה הוא צריך לחכות?
למה הוא צריך לפתות ערב לעשות את זה? מוצנה יותר. לא, גם בבוקר הוא יכול לטבול. כן. דיבר כתוב בהווה. כן. ויד תהיה לך, מה העניין שארון הברית לא נושאים אותו על הכתפיים? אך מצד שני הכהנים כן הולכים איתו לקרב, בכאילו על כתפיהם. לצאתי להביא את השאלה, סלחה. אתה אומר, שלא נושאים אותו על הכתפיים, אבל לוקחים אותו על הכתפיים. אז אם לוקחים אותו על הכתפיים, הכוונה שלוקחים אותו על הכתפיים. אז אני לא מבין למה אתה אומר שלא לוקחים אותו על
הכתפיים. זאת אומרת, אהרון נושא את נושאיו.
רוצה להגיד מצד שאהרון נושא את נושאיו. אבל אז אני לא מבין, אז אין פה שאלה.
זאת
אומרת שמצד שני הכהנים הולכים איתו בכאילו על כתפיהם. זה מצד הכבוד. הכבוד שלוקחים אותו על הכתפיים.
כאילו.
כן, כי לשים אותו על עגלה זה ביזיון.
כן.
שהפרות נושאות אותו, במקום שבני אדם יישאו אותו. זה הסיפור של פרץ בירוזה.
אין בפועל באמת אהרון עשה את נוסף, או שזאת הרגשה הנפשית של העובד את השם?
שאלה יפה. האם באמת אהרון עשה את נוסף, או שזה הרגשה הנפשית? כיוון שאף פעם לא נסעתי את אהרון, קשה לי לדעת. אבל מדוע לא להגיד שהיה באמת נס שם? כן. הרב ציודה זצ"ל, כשהיו מביאו לו ספר תורה, לרקוד איתו בשמחת תורה, היו נותנים לו ספר תורה קטן. הוא היה זקן, קטן, חלש. אז אמר לו, אני רוצה ספר תורה גדול. מיכאי נושא את עצמו. לא יודע כמה זמן הוא החזיק אותו.
זה היה מאוד כיוון, אולי איך היה נושא את עצמו, זה הרב ציודה בעצמו, למרות שהוא חולה, הוא חנס
לנצמו. יכול להיות. אגב, זה מה שאתה אומר שזה הרב ציודה שהיה נושא את עצמו, זאת אומרת שפעם אחת, מישהו נתן לו, שלא בידיעתו, כדור שינה. לקראת הערב, כדי שישאל. אבל זה נודע לו שמישהו שם לו כדור שינה באוכל. אז הוא הלך בחדרו הלוך ושוב כל הלילה, עד הבוקר, כדי שהכדור לא יפעל עליו. הוא אומר, שום דבר, לא יפעילו עליי לחץ.
מי היה נושא את
אהרון
במלחמה?
כן, כהני. פסוק י' ג' ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. מה זה יד? יד זה מקום ליד, כן? ליד, על יד הירדן. מה זה יד הירדן? בצד הירדן. אז ויד תהיה לך מחוץ למחנה, צריך שיהיה מקום מותקן מחוץ למחנה, מה שנקרא שירותים מבחינה. ויצאת שמה חוץ ויתד תהיה לך על אזניך. מה זה יד? מה זה אזניך? מה זה אזנים? אזנים זה כלי המלחמה. כלומר, בין כל הכלים, בתוך הקדבג, יש לך גם יתד לחפירה, והיה בשבטך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. אגב, זה גם בצהל מקובל.
עת בתוך... חפירה מאחור.
יש עת חפירה, נכון?
אבל זה לא בשביל השירותים.
נכון, אבל זה גם...
זה בגלל להתגונן.
בסדר, אין לי בעיה, אבל זה עובדה, זה קיים. זה קיים בציוד של צהל. אולי זה סוד צבאי, היה אסור לגלות. לא, 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 אסור לדבר על זה.
הסוד הוא שזה כבר לא קיים.
הסוד שזה כבר... טוב, זה כבר לא קיים?
לא קיים?
טוב, אגב, אני... יש כי השם אלוהיך, מה זוהר להם? עכשיו, זה לא מדיני תומעה, כן? כי הרי תומעה זה במקרה, אבל לא בצוהר. וזאת למה? משום שאין שם כוח של הולדה, אין פה אובדן חיים. כי השם אלוהיך, מה?
למה צריך
מחוץ
למחנה?
אני מסביר לך, למה מחוץ למחנה? אני מסביר לך פסוק כתת דבר, אני מסביר לך למה. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך. להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש! ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מחריך. מה?
שירותים חיים זה... יש
מחיצות? יש מחיצות, זה בסדר. חוץ מזה, היום במחנה אין ארון הברית. ארון הברית לא נמצא שם. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך. אפשר בזה לטעות. אפשר לומר ככה. מאחר וארון הברית נמצא איתי, אני אנצח. אפשר להגיד הפוך. מאחר ואני מתנהג כראוי, אז ארון הברית לא עוזב אותי. בסדר? בהסבר הראשון, זה מגיה. זה טריק. בהסבר השני זה מוסרי. אז מצאנו שהייתה טעות כזאת בימי שמואל. בימי שמואל הנביא, כאשר יצאו למלחמה נגד הפלישתים ונגפו לפני הפלישתים, אז כלומר נהרגו שם הרבה חיילים משלנו, אז החליטו להביא את ארון האלוהים משילו. וכשהגיע ארון האלוהים, הייתה תרועה גדולה בעם, אמרו, בא אלוהים אל המחנה.
הפלישתים
שמעו שאהרון הברית הגיע, אמרו בא אלוהים אל המחנה, ונבהלו מאוד, אמרו אם זה ככה מי יצילנו, הרי העברי, אלוהי העברים הוא עשה, הוא היכה את מצרים במדבר וכו', אז או שנלחם עכשיו עד הסוף או שאנחנו עבודים. אז נלחמו עד הסוף, ניצחו, ואהרון הברית נשבע, נפל בשבי. וזה דוגמה מאוד מעניינת למצב הרוחני של העם באותם הימים, שהם סמכו על טריקים דתיים ולא על שינוי מוסרי. כן? כלומר צריך לדעת, כלומר צריך להיות ראוי לזה שארון הברית יהיה אצלך. לא שארון הברית הוא המציל. תארו לעצמכם ששמואל הנביא היה נותן לכל חייל שיוצא דולר. תן לו דולר. כן, תצא להילחם בפלישתים, הדולר שלי יציל אותך. זה לא כך. מה? לא, אבל אם הוא היה אומר, תן את הדולר הזה לצדקה, זה משהו אחר. יכולת להשתמש בו לעצמך, ואתה נותן אותו לאחרים. אז יש תוספת זכות מוסרית, אז זה מציל. כן. ודאי, הרי לזה התכוון הרבי מלובביץ' שהוא נתן דולר לחיילים שהם ייתנו אותו לצדקה. כשהחיילי ישראל מנבלים פיהם או חושבים מחשבות לא תיאורות, מדוע מסלקים הקדושה מהמחנה? הרי השם איתם בתוך תומאותם, והקדושה לא מסתלקת אף פעם מישראל. נכון? שאלה טובה. איך יש סילוק שכינה, הרי אף פעם שכינה לא מסתלקת. על זה, בשם של אנחנו נשתמש באחד משני הג'וקרים העיקריים של היהדות. על כל שאלה מסובכת, יש להם שתי תשובות אפשריות.
תרחים תקו.
לא, 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 לא. או אין החינמי, או יש מדרגות. במקרה הזה אנחנו נשתמש בג'וקר השני. יש מדרגות. כלומר, זה נכון ששכינה תמיד שרויה איתנו, בתוך תמועתנו, אבל פחות. פחות מצוין. בסדר? זה הכל. הביטוי אין החינמי הוא ההופכי ליש מדרגות. לפעמים משתמשים בג'וקר האחד, לפעמים בג'וקר השני. אין החינמי, זה באמת כך. אין זה כן, החינמי כך גם. זאת אומרת, פירוש הדבר, אתה באמת צודק. כסיפור המפורסם, על גמת צודקת. כן, בבקשה.
הכסף מהרבי מלובביץ', אני קיבלתי בזמנו כמה פעמים. לא יכולתי שזה עבור צדקה. זה עד היום עשים הבית.
אתה יכול... טוב, הדולר הזה, אתה לא חייב...
זה לא דולר, הוא נתן למטבעות.
יכול לבדות אותו.
משנה.
אלא אם יכול לבדות אותו.
אתה לא יכול... חייב דווקא את המטבע הזה לתת. אם אני נותן לך כסף לצדקה, אתה לא חייב לתת דווקא את השטרות שנתתי לך. אתה יכול לקחת שטרות אחרים לתת.
אבל לא ידעתי שבחד שחד את זה לצדקה.
כן, אבל זאת המשמעות. מה פתאום זה? זה קמר?
לא יודע, תגיד לו,
מה?
זה לא משהו מתכוון, הוא מתכוון, אני יודע, שהתקשרות לצדיק, שכל אחד יהיה לו את הקשר לצדיק.
זה לא נכון, זה לא נכון. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. אם תסתכל, לא, אני חושב שבמקורות של חב"ד בעצמם, אומרים שזה בגלל שזה צדקה, שזה מצווה, אדם עושה מצווה. גם אדם נוסע לחוץ לארץ, אני יודע מה, נותנים לו כמה שקלים לצדקה, כדי שהוא יהיה שליח מצווה. נכון? שלושה
מצווה. שאומרים את הדולרים האלה, שאומרים אותנו.
אפשר לשמור את הדולר, אין לי בעיה. רק שבמקום זה תיתן את השווי שלו לצדקה. כן? מה שאר הדולר
היום? זה מצווה שמרבה את עצמה.
מה?
זה מצווה שכמו וירוס, אתה נותן לך כדי שתיתן. ואתה...
אפשר גם.
אפילו שכי מי יכול לתת כמה אתה נותן, בעצם לא יפסד כלום.
טוב.
מה? מה? אני בדיוק
אצל רבי, אני מתהלך שהוא מתהלך. למה יש פסק בין מתהלך לבין בקרב? לא יודע. טוב, עד כאן להיום, שלום.